לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט חושבים טוב. אנחנו בפרק מספר 4 ואני יהודית כץ, שוב שלום לכולם, ויושב איתי כאן ליאור פרנקל החתול, אם מותר לקרוא לו ככה.
אפשר
לקרוא לו החתול. אני חייבת להגיד על ליאור פרנקל לפני שהוא מציג את עצמו, שאני ראיתי שבהרבה מהפוסטים שלו מופיעים חתולים, וזה היה הדבר הראשון שגרם לי להסתכל ולהגיד, מי זה ואיך הוא מקשר בין חתולים לקריירה, אני צריכה לראות את זה ולהיות חלק מהדבר הזה. כי למי שלא יודע עדיין, אני מאוד אוהבת חתולים. כבר, מי שכבר הימים...
יש פה איזה חתול ממש
יפה. יש פה גם אוסקר. חתול, קוראים לו אוסקר. אז שלום ליאור, מה שלומך?
מעולה, מעולה, תודה.
יופי, בוא תספר לנו על עצמך. מי אתה? חוץ מחתול.
אני חושב שאחת הבעיות שלי זה להסביר מי אני. כששואלים אותך מי אתה, מתכוונים בדרך כלל במה אתה עובד. אני לא יודע אם אני רוצה להגדיר את עצמי בתור מה שאני עובד. אז מי אני? אני ליאור, אני בן 38. אני גר בתל אביב, לא רחוק מפה, כבר המון שנים. כתבתי לא מזמן ספר, שאפילו יש לך אותו, אז הנה הוא.
קוראים לו אני רוצה הכל.
כן. וזה ספר שהאמת, כדי להסביר מי אני, אז אפשר קצת להסביר עליו, כי הוא די קשור. אני רוצה הכל, מה זה אומר? לא שבאמת יש לי הכל, או שאני יכול הכל, אבל יש לי הרבה מאוד קריירות בתוך קריירה אחת. יש לי סטארט-אפ עם שני שותפים מקסימים ומדהימים, שאנחנו מנהלים אותו רק 3 ימים בשבוע, לפעמים קצת יותר, תלוי בלחץ, וביומיים האחרים, כל אחד עושה איזה דברים שמתחשק לו. אני עושה גם עבודת פרילנס, אני עובד קצת עם סטארט-אפים אחרים, אני כותב, אני מרצה, אני עושה סדנאות, כל מיני דברים, תלוי בתקופה של השנה שאת תופסת אותי, זה מאוד משתנה.
אז אתה מאוד מגוון בעבודה שלך, שזה משהו שאני באופן אישי מאוד אוהבת ומאוד מתחברת אליו גם בחיים האישיים שלי, העניין הזה של המגוון, ולעשות כמה דברים שאתה אוהב, שלפי מה שאני מבינה גם מתחברים תחת כותרת אחת שככה מאגדת את מה שאתה עושה, וזה מתחבר למה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, שזה כל מה שקשור לקריירה, קריירה מאושרת, מספקת, ממלאת, גם קשה, אנחנו הולכים גם לגעת
בנקודה הזו.
לגמרי, זה לא קריירה של פרחים ופרחים, פרפרים, זה לא קריירה של דובונים שמקפצים, אלא זו קריירה שהיא משמעותית בשבילנו. והיום אנחנו נעשה איזושהי שיחה על איך בעצם אפשר ליצור קריירה כזאת, או להתחיל לנסות ליצור קריירה כזו בחיים שלנו. אני חושבת שהמוטיבציה הראשית בכלל לגשת לשאלה הזו היא שאנחנו נמצאים רוב הזמן בעבודה. אם תחשבו על זה, אנחנו משהו כמו 3/4 מהזמן עירות שלנו בעבודה. הרבה פעמים יוצא לי לשמוע אנשים ככה מספרים על העבודה שלהם, מדברים על העבודה שלהם, והעיניים שלהם לאט לאט ככה נהיה בהם איזה קטרקט טבעי כזה, מין זיגוג, שהם לא באמת אוהבים את העבודה שלהם, הם מחכים לסוף שבוע, הם לא אוהבים את הבוס, הם לא אוהבים את האנשים, הם לא אוהבים את מה שהם עושים, וזה עצוב לי לשמוע את זה. ואני רואה את מה שאתה עושה, ואני רואה שאתה אוהב את העבודה שלך ממה שאתה עושה, וזה גם הנושא שאתה מתעסק בו. אז בוא תתחיל אולי מלספר איך אתה הגעת למצב שאתה עובד במשהו שאתה אוהב לעבוד בו.
אוקיי, אז קודם כל הדבר הכי חשוב שאני יכול להגיד על זה, זה לא שזה יש איזשהו כפתור שלחצתי עליו וזה קרה, זה לא שיש איזשהו קסם שלימדו אותי או שאני יודע ללמד קסם אחד ואז הדבר הזה פשוט קורה. זה תהליך שהוא מאוד מאוד ארוך, הוא בעצם מעולם לא נפסק. כי גם אם אתה מוצא משהו שאתה אוהב ונהנה ממנו, אתה כבר תוך כדי השתנית ולמדת דברים חדשים, ואולי אתה רוצה עכשיו משהו אחר. וקרו לך דברים בחיים. לפעמים יש בן זוג או בת זוג ומתחתנים, ולפעמים יש ילדים, ולפעמים עוברים דירה, ולפעמים... אנחנו כל הזמן משתנים. ההזיה שהיא הנורמה, אני קורא לה הזיה, זה העניין שאנחנו יכולים בגיל, נגיד 22-3, לדמיין מה נרצה לעשות כל החיים, מתוך זה לגזור מה אנחנו צריכים ללכת ללמוד, ואחר כך לא להבין איך זה יכול להיות שאנחנו לא אוהבים את מה שאנחנו עושים, שזה באמת הנורמה, כמעט כולנו, גם אני בחלק מהשבוע, אבל כמעט כולנו נמצאים בעבודות שאנחנו לא כל כך אוהבים, או לא מבינים בכלל מה אנחנו עושים שם. זה הכל מתחיל מאותו מקום הזה, שבגיל 22, 23, 4, 5, אתה בוחר מה ללכת ללמוד, אתה כאילו גוזר על עצמך את ה-50 שנה הבאות. איזה הזיה זה, איך אתה יכול לדעת,
ממש,
בגיל כך צעיר?
ממש.
זה ממש הזיה.
אתה יודע שזה מתחבר לי לשאלה שאני מקבלת הרבה. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אוקיי, את עושה ככה וככה וככה, אבל מה החזון שלך? לאן את הולכת עם זה? מה את רוצה לעשות עוד 10 שנים? ואני אומרת להם, אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודעת. כן. כי אני כבר כל כך הרבה פעמים בחיים חוויתי את התחושה הזו של אני רוצה לעשות משהו, ואחרי שאני מתחילה לעשות אותו, אז אני לומדת דברים חדשים, אני משתנה, הרצונות שלי משתנים ככה שאני כבר לא לוקחת את השאיפות של עוד 10 שנים ברצינות. אני יותר מרגישה שהדברים מתפתחים מתוך העשייה של מה שאני בוחרת לעשות, או מה שאנשים אחרים בוחרים לעשות, ומזה נולד עוד צעד ועוד צעד, ולאו דווקא המקום הזה של עכשיו, או ל-60 שנה הקרובות בחיים שלי, אני הולכת לעשות דבר כזה או אחר. כן.
אני גם לא חושב שמישהו, כמעט אף אחד לא באמת עצר, אפילו בגיל ההוא, ואמר לעצמו, זה מה שאני הולך לעשות כל החיים, כי זו מחשבה מאוד מפחידה, הרי, את יודעת, זה יותר ממשכנתא, זה יותר מכל דבר, זה בערך כמו לעשות ילדים, להגיד, זאת היא הקריירה שלי והיחידה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד לא טבעי, שאנחנו נדע מה אנחנו רוצים לעשות בעוד 50 שנה, ולכן אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו אחרי זה במקום שהוא לא ברור, מוצאים את עצמנו במקום שהוא, מה אני עושה פה, איך הגעתי לפה, וזה לא כזה מפתיע, שאנחנו לא מרוצים, אוקיי? זה כמו, תחשבי כמה אנחנו חושבים על בני זוג, כמה אנחנו שוברים את הראש, אוקיי? אנחנו הולכים אנחנו בוחרים איזושהי אפליקציית דייטינג, או שאנחנו יוצאים לדייטים אנשים, ואנחנו מנסים להבין, האם זה הבן אדם שאני רוצה לגור איתו כל החיים? האם זה הבן אדם שאני רוצה לחיות איתו? האם זה הבן אדם שאני אבלה איתו כל החיים? אז איך אפשר בעצם לעשות את הדבר הזה מבלי לשבת ולחשוב על זה קצת. נשמע לי הזוי. עכשיו, זה לא שאני חושב שמי שמקשיב לנו הוא הזוי. אני חושב שזו הנורמה, אוקיי? אני חושב שהנורמה היא שאנחנו לא רגילים לשבת ולחשוב על זה, וזה מאוד מאוד מוזר.
אני חושבת שגם אם אנחנו חושבים על זה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו יכולים לחשוב על זה רק בצורה שהיא מאוד מקומית. כי כמו שאמרת, אנחנו משתנים עם הזמן. יש חוקר מאוד שנון, קוראים לו דן גילברט, פרופסור דן גילברט, שהוא אחד האנשים שאני מעריצה, והוא מדבר הרבה על הנטייה הזאת שלנו, לחשוב מה אנחנו נרצה לעשות, וכמה אנחנו טועים, לא רק בעבודה אלא באופן כללי, אנחנו פשוט לא יודעים לחזות איך נרגיש, מה נרצה, באותו רגע שנגיע למה שאנחנו מגיעים. ואני חושבת שהדבר הראשון שעולה מתוך השיחה כרגע, ומעניין לשמוע מה אתה חושב על זה, זה העניין של אנחנו לא יכולים באמת להחליט ל-60 שנה הקרובות מה נעשה, אלא אנחנו יכולים להחליט ממה אנחנו רוצים לעשות עכשיו.
נכון. אז אני לא חושב שאנחנו לא צריכים לחשוב על העתיד שלנו באופן כללי, אבל כמו שאמרת, אנחנו יכולים להפנים את זה שאנחנו לא נוכל לצפות איך נרגיש בעוד 60 שנה. אגב, לא נעים להגיד, אבל זה נכון גם לגבי זוגיות. זאת אומרת, העובדות מראות את זה, והסטטיסטיקה מראה את זה, שאנחנו לא באמת יכולים לחזות עם מי נרצה לחיות 50 שנה, אנחנו יכולים רק להיות אופטימיים לגבי זה. אז אני גם, בהרצאות שלי תמיד אני אומר, שאחת השאלות שהכי מצחיקות אותי, שאתה בא למקום עבודה, זה שהוא אומר לך, מה תרצה להיות בעוד 10 שנים? אין לי מושג. יש דבר אחד שלא כל כך ישתנה ב-50 השנות הבאות, וזה אתה, אוקיי? וזו, אני חושב, צריכה להיות נקודת המוצא. ככל שאתה מצליח למצוא עבודה שהיא יותר קרובה למי שאתה, ומה שאתה עושה שם, ומי שנמצא שם איתך, הם יותר קרובים לערכים שיש לך, ואתה פיתחת לעצמך, לפחות ב-20-30 השנה שאתה חי, יש לך יותר סבירות שיהיה לך קל להיות שם. אז אני חושב שבמקום שבירת הראש, מהו הדבר שאני רוצה לעשות ב-50 שנה הקרובות, יותר כדאי לעשות את שבירת הראש מי אני, כאילו, מה הדברים שחשובים לי, מה הדברים שלא חשובים לי, מה עושה אותי שמח, מה עושה אותי מבואס, מה הדברים שגורמים לי לקום כיף בבוקר, ומה הדברים שמבאסים אותי.
מי אני?
מי אני? כן, באמת.
אני שרקן, אני קוויה.
זה מניר וגלי?
כן. אני חזיר ים.
כן. תשמעי, יש, אתה רואה את זה לפעמים, אנשים קיבלו את עבודת חלומותיהם, כביכול, גם ביטוי מצחיק. עבודת החלומות. הם קיבלו את עבודת חלומותיהם, הם מגיעים לאיזשהו מקום, ואז הם מגלים שזה לא כל כך חלום. הם מגלים שמה שהם חשבו, ואיפה שהם דמיינו שהם נמצאים, זה יהיה המקום שיעשה להם את הטירוף וכולי וכולי. ואז מה קורה? הם רואים שבעצם, אחרי חודש, חודשיים, כשעברה ההתלהבות, שהם הצליחו להתקבל למקום הזה, לא כל כך טוב להם, אוקיי? זה עוד דוגמה שעוזרת לנו להבין שהדבר הזה שנוכל לחסות מראש, כמו אמרתי, שאמרת לפרופסור דן גילברט, היא לא כל כך נכונה. הרבה יותר טוב, למשל, זה להגיד, אוקיי, אני לא כל כך יודע, אני יכול לנסות להבין מה אני רוצה, ואני לוקח בחשבון שאני עושה ניסויים. אוקיי? והניסויים לא יכולים להיות ניסוי ברמה של שבוע או יומיים. יכול להיות שאני צריך לתת הזדמנות של כמה חודשים לאיזשהו מקום, אבל אז אני רוצה לראות האם אני מחובר למה שאני עושה, או לא מחובר למה שאני עושה. ולא פחות חשוב זה להבין שבעצם מגוון האופציות שיש לנו, הוא הרבה 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 יותר גדול ממה שאנחנו רגילים לחשוב. אני חושב שאם תשאלי בן אדם ממוצע, תגידי לו, אוקיי, יחידה, כמה עבודות קיימות בעולם אתה חושב שאתה מכיר? אוקיי, נגיד שאני אתן לך רשימה, קח כמה זמן שאתה רוצה, תכתוב בעת את כל מספר העבודות שאתה מכיר בעולם.
נשמע לי כמו אינסוף.
כן, אבל כמה אתה חושב שאתה מכיר? אז
1,500.
1,500, לא, אבל באחוזים מתוך העבודות הקיימות, אז אני חושב שבן אדם יגיד, אני חושב שאני מכיר 90%, יש עוד עבודות הזויות שלא שמעתי, אני מכיר 90% מהעבודות הקיימות. אני חושב שרובנו לא מכירים את רוב העבודות שקיימות, וכל פעם שאתה מדבר, זו אחת הסיבות שאני פתחתי את הפודקאסט שלי, כדי שתהיה לי הזדמנות לשמוע אנשים שעושים דברים שאני בכלל לא ידעתי שקיימים, לא ידעתי שאפשר להתפרנס מהם, לא ידעתי שאפשר לעשות אותם, לא ידעתי כמה כיף יכול להיות הדבר הזה, או מעניין. אתמול מישהי בפודקאסט סיפרה לי שהיא ניהלה עוזרות בית. עוזרות בית שהיו מגיעות בוון מאשקלון להרצליה או לאיזושהי עיר קצת יותר יוקרתית, והיא ניהלה את הדבר הזה. היא הייתה צריכה לנהל את העוזרות בית שיביאו אותם, שיחזירו אותם וכו'. מי ידע שיש עבודה כזאת?
היא המציאה אותה.
לא, האמת שזה דוד שלה המציא, כי דוד שלה פתח חברה כזאת והיא עבדה אצלו, אבל זה עוד, אני חושב שבכלל אין לנו מושג מה יש בעבודות אחרות. יש לנו מין איזשהו סטריאוטיפ על עבודות אחרות. הרבה פעמים תשאלי בן אדם מה הבן זוג שלו, הבת זוג שלו עושים. הוא אגיד לך, הוא מנהל שיווק בחברת בלה בלה. שאלי אותו, מה באמת הוא עושה? מה הוא עושה שם כל היום? זה הבן זוג.
איך היום שלו נראה?
איך היום שלו נראה? אין לך מושג. וזה הבן זוג. עזבי חברים קרובים, עזבי משפחה, עזבי חברים רחוקים, ועזבי עבודות שמעולם לא הכרת אף אחד שעושה. אין לנו מושג מה באמת עושים באיזושהי עבודה. ומכיוון שאין לנו מושג, מה שאנחנו נשארים זה עם הסטריאוטיפ הזה של,
או עם הפנטזיה.
או עם הפנטזיה, נכון,
מהצד השני. מה שאנחנו רואים בסרטים, מה שאנחנו קוראים בספרים,
נכון.
מה שהחברה מאוד מטפחת. אני חייבת לספר בהקשר הזה שלא מזמן התלוויתי לבן זוג שלי לתורנות, הוא רופא. אז באתי איתו ללילה בבית חולים לראות מה הוא עושה שם בעצם. ואני חייבת להגיד על יש סטריאוטיפ על רופאים שזה מאוד נחשק להיות רופא וכדאי להיות רופא. ואני חייבת להגיד שכשראיתי את זה מהצד אמרתי, אני לא הייתי רוצה לעשות את זה. זאת נראית עבודה מאוד מאוד קשה. לחוצה, אנשים צועקים עליך תוך כדי, התנאים לעבודה קשים, אין לך, לפחות ממה שראיתי ממנו, כשהוא היה הנוירולוג היחיד בירושלים בלילה, שאנשים עפים עליו מכל כיוון, ואין לו זמן אפילו ליהנות מהסיפוק של זה שהוא עכשיו עזר למישהו, כי יש עוד 50 אנשים שמחכים בתור לזה שהוא יטפל בהם, וכולם מתוסכלים מכל הכיוונים, וזה ככה עלה לי בהקשר של בוא נלך לראות את העבודה לפני שאנחנו רק מדמיינים אותה, וזה יכול לעבוד לשני הכיוונים, אנחנו יכולים להיות מופתעים מאוד לטובה מעבודה שחשבנו שהיא אולי לא משהו, וגם להפך, יכולים לנפץ כמה מיתוסים על עבודות שחשבנו שזה פסגת החלומות.
נכון, ואגב, להמשיך את הנקודה הזו, דן אריאלי עכשיו הוציא עוד איזשהו ספר חדש, פי-אוף, זה נקרא, על מוטיבציה ומה באמת עושה לנו מוטיבציה. אני חושב שאחת הנקודות הכי מעניינות שהוא העלה שם, קשורה לכמה טוב לנו בעבודה, לעומת כמה כיף לנו. שנייה לפני זה אני אסביר על הבורקס בספר שלי, כי זה קשור לזה.
הבורקס.
הבורקס, כן. אז אני מדבר על איזשהו בורקס, לבורקס גבינה. בורקס גבינה, יש לו שלושה קודקודים. בצד אחד אני שם כסף, בצד אחד אני שם כיף או הנאה, בצד השלישי אני שם משמעות. אני טוען שלכל אחד מאיתנו יש בורקס כזה. ובכל עבודה שאנחנו נעבוד בה, לא לעבודה עצמה, אלא לנו הספציפיים, בתוך עבודה ספציפית, יש בורקס כזה שמצטייר. יש בורקס שמביא הרבה כסף, אבל אנחנו לא נהנים וגם אין שם בכלל משמעות. אנחנו עושים משהו כאילו שהוא כזה חסר משמעות לגמרי. יש עבודה שמלאה משמעות, למשל להיות אחות בבית חולים, זה המון משמעות. היא עושה לא פחות עבודה חשובה מהבן זוג שלך, אבל היא מקבלת קצת פחות יוקרה. היא גם ממש עוזרת לאנשים, את יודעת, לחיות, או להיות להבריא. אבל הכסף שם מאוד נמוך, וגם ההנאה, הרגע סיפרת על הבן זוג שלך, ההנאה היא מאוד נמוכה, והסיבה שאני מדבר על הבורקס, זה אני חושב שאנחנו צריכים להיות מודעים לבורקס, וכשאנחנו בוחרים עבודה, או בוחרים לא ללכת לעבודה אחרת, אנחנו צריכים להבין מה הבורקס שכל אחד מאיתנו רוצה לעצמו. יש אנשים שרוצים יותר כסף, יש אנשים שחשוב להם שיהיה כיף, יש אנשים שחשוב להם שיהיה משמעות, לכל אחד חשוב קצת מהכל, אבל לכל אחד יש משהו שיותר חשוב לו, אוקיי? הבן זוג שלך כנראה שחשובה לו המשמעות בעבודה, בגלל זה הוא היה יכול לסבול, עזבי רגע את העבודה שלו, הלימודים שלו היו סיוט, והוא סיים את כל זה, כי הוא ידע שהוא הולך לעשות עבודה מלאה במשמעות, וזה הסיפור שהוא יכל לספר לעצמו כל הזמן, אני הולך לעשות משהו משמעותי עם החיים שלי, אני לא הולך להיות, לא יודע מה, לעבוד בשיווק בפייסבוק, לא שיש לי משהו נגד זה, אבל אני אומר, זה הסיפור הרבה פעמים שאתה מספר לעצמך בעבודה כזאת, אני הולך לעשות משהו מאוד משמעותי, אני הולך להציל חיים, אני הולך לעזור לאנשים להבריא, לגרום להרגיש טוב, לטפל בהם כשהם באים מתאונה, וכולי. עכשיו, כל אחד צריך להיות מודע לבורקס הזה שלו, כי כשאתה מודע, אתה יכול להגיד, האם העבודה הזאת עונה לי על הבורקס הזה, או לא. בתוך הבורקס הזה, העניין של הכסף הוא די obvious. כולנו רוצים כסף, חלקנו מוכנים לוותר קצת כדי לעבוד באיזה עמותה ללא מטרת רווח, חלקנו לא. הקטע של הכיף הוא קצת טריקי. למה הוא טריקי? כי בעיקרון כולנו רוצים עבודה כיפית. בטח ככל שאנחנו צעירים ויותר שאנחנו דור ה-Y ודור ה-Z, אנחנו רוצים עבודה כיפית. וזה מביא אותי לנקודה חזרה של דן אריאלי. הוא אומר, הרבה פעמים הדברים שאנחנו הכי גאים בהם בחיים, הם לא היו כיפים. אנחנו גאים בהם. אנחנו שמחים שעשינו אותם, אבל תוך כדי, זה לא היה כיפי. יכול להיות שסבלנו, יכול להיות שטרחנו או למדנו, ממש זה. בסופו של דבר, אנחנו מרגישים תחושה של עוצמה ושל התרגשות ושל עושר, אפילו השתמש במילה עושר, למרות שזה לא היה כיף. אז צריך נורא להיזהר, אני גם מדבר הרבה על הכיף בספר, אבל אני גם מצד שני נורא מזהיר, צריך להיזהר, זה לא באמת שהעבודה אמורה להיות רק כיף וכיף וכיף וכיף, ואם לא כיף לי כל היום, ואם היום הייתי מבואס בעבודה, ואם היום העליבו אותי, זה אומר כאילו שהעבודה היה לפנים. לא, צריך לזכור את שני הצדדים האלה, בייחוד, ואני חוזר עכשיו לסגור את המעגל לבן זוג שלך, אם הוא רופא, הצד של המשמעות מאוד חזק. וזה מחפץ לו על הזה של הכיף. אם הוא היה בן אדם שרק רוצה לעשות חיים ולא כל כך חשובה לו המשמעות, היה שם דיסוננס, הוא היה ממש סובל. אם הוא בן אדם שנורא חשובה לו המשמעות ופחות הכיף, אז זה מתאים לו. מבינה? הבורקס של העבודה עם הבורקס שלו.
אני חושבת שהבורקס שלך זורק אותי לצורת חשיבה, איך שאני חושבת על הדבר הזה, ואני רואה את זה כמו איזשהו ממשק בין שלושה מעגלים שעוד לפני ש מצאתי עבודה ושאלתי את עצמי כמה יש לי מכל משולש בבורקס, כל פינה. אני צריכה לשאול את עצמי את שלושת השאלות האלה. קודם כל, מה נותן לי משמעות שזה? מה אני אוהבת לעשות? מה אני מרגישה שאני בסעיק כשאני עושה? איפה אני מרגישה? וואו, זה מי שאני. זה האדם האמיתי שיוצא ממני כרגע, וזה הרבה פעמים מה שנותן לנו ככה הצצה לתוך הנושא של משמעות. יש לי את השאלה של במה אני טובה, שזאת שאלה שהיא לא תמיד חופפת למה נותן לי משמעות. אני יכולה להיות מאוד מאוד טובה במשהו, למשל למיין גירים, בקצב מסחרר, במהירות מדהימה ובאיכות מטורפת, אבל לא כל כך ליהנות מזה. אז השאלה היא גם במה אני טובה. והשאלה השלישית שהזכרת גם בבורקס, זה ממה אני גם יכולה להרוויח כסף, כי אין מה לעשות בחיים האלה. אנחנו צריכים גם להתפרנס ממשהו. אנחנו לא יכולים רק לעשות את מה שאנחנו אוהבים, כי בסוף אנחנו צריכים לאכול ולגור איפשהו, וזה דורש כסף. וגם הרבה פעמים אנחנו רוצים לא מעט כסף, אנחנו רוצים לחיות ברמת חיים מסוימת, שתאפשר לנו לחיות איך שאנחנו רוצים. ככה שאחרי שאנחנו עונים על שלושת השאלות האלה, ובאמת יכולים לזרוק כמה שיותר רעיונות בכל אחד מהמעגלים האלה, אנחנו מחפשים את התחומי חפיפה. מה יש שאני יכולה גם ליהנות ממנו, שאני גם טובה בו, ואני גם אוהבת אותו, והוא גם יכול לאפשר לי להתפרנס בצורה שאני רוצה להתפרנס ממנה. וזו לא שאלה פשוטה. הרבה פעמים אנחנו נצטרך לעשות חיפוש די משמעותי כדי למצוא את התחומי חפיפה האלה, או כמו שאתה אומר, לפעמים אנחנו נצטרך לבחור צד אחד בבורקס יותר על פני צדדים אחרים, אבל אני כן חושבת שבראש ובראשונה אנחנו צריכים לנסות לפחות לענות על שלושת השאלות האלה. האפשרות לעשות ניסוי קטן, לבוא לראות מישהו בעבודה, להתנדב בתחום הזה.
קודם כל, למצוא מישהו שעושה משהו כזה שנראה לנו מדליק, ובכוח להושיב אותו לקפה, ולתחקר אותו שעה, כמו שאנחנו עכשיו מדברים אחד עם השנייה, לתחקר אותו לשעה, מה זה באמת, מה קורה שם באמת, וגם איך הגעת לשם, ואיך עשית את זה, כי רגע, את יודעת, זה כמו מאסטר שף עכשיו, תוכנית נורא פופולרית, כולם החליטו שהם רוצים להיות שפים, עכשיו, אם את הולכת ושואלת שפים אמיתיים, מה זה להיות שף? אז הם מספרים לך שהם עוברים 10, 15, 20 שנה במטבח, בתור טבחים, וגם אם הם שפים, זה עבודה מטורפת. אתה בקושי רואה את הילדים, בקושי יש לך זמן לצאת. אתה שעות חותך גזרים ומרכיב זה, אתה לא כל היום רק עומד באיזו תחרות ואייל שני מדבר אליך, זה לא המצב.
אוכל קרובית של אייל שני.
בדיוק. אז אם החלטת שנראה לך מגניב להיות שף, סבבה. אבל אתה לא צריך עכשיו להירשם לבורדו דה בורדו בצרפת, לשוקולוטייר, whatever. בוא תתנדב באיזשהו מטבח כאילו למשך שבוע. תראה if you can do it, אוקיי? תראה אם אתה אוהב את זה, יכול להיות שתגלה שזה באמת הדבר שלך.
אני חושבת שזו נקודה כל כך חשובה, כי כל כך הרבה אנשים חושבים על דברים כל כך בגדול, שזה בסוף גורם להם בכלל לא לנסות. כי הם אומרים, מה עכשיו, אני עד שאני, אני לא יכול, אני כבר בין ככה וככה, ובסוף הם לא עושים כלום. והמקום הזה של קחו פשוט שבוע ותנסו, לחיות את החיים האלה בצורה שבה אפשר, לא תמיד אפשר, אני לא יכולה להיות עכשיו רופא לשבוע, אבל אני כן יכולה לעשות הרבה דברים שיתנו לי לפחות חלק מהתחושה, לפני שאני נכנסת למסלול כל כך ארוך כמו רפואה, או אפילו להיות שף, ויכול להיות גם שהחלק הסיזיפי הזה של לחתוך גזרים, זה משהו שאני אוהבת אותו, יש מצב.
נכון.
אבל אני חייבת להתנסות קודם, לפני שאני בונה את הפנטזיות האלה, ואני חושבת שזו אחת הטעויות המרכזיות של אנשים שמנסים לבנות קריירה, שאני נמצאים יותר מדי בשלב של התכנון והחשוב, ולא יודע מה אני רוצה, ומחפש בתוך עצמי, ואין לי את התשובה, ומה הייעוד שלי, והם לא פשוט יוצאים ומנסים משהו.
אז בואי נדבר שנייה על הפחדים. איזה פחדים את רגילה לשמוע מאנשים?
איזה פחדים? אני רגילה לשמוע, אני חושבת שהפחד הכי גדול ששמעתי, שהוא דווקא הפתיע אותי, זה מה אנשים אחרים יגידו.
נכון, מה יגידו עליי?
כן, מה יגידו עליי אם אני אפסיק להיות עורך דין, ומה יגידו עליי אם אני אפסיק להיות רופא, ואתחיל לאפות במקום. מה יגידו על כל המסלול שעשיתי. אז אני חושבת שזה פחד אחד שאני מקבלת אותו הרבה. קודם שאלת אותי אם אני אמריקאית, בגלל שאני אומרת מקבלת אותו.
כן.
אז לא. אבל, אז אני מקבלת הרבה את הפחד הזה. עוד פחד שאני שומעת עליו הרבה, זה פחד מכישלון, שמה שאני אנסה לעשות לא יצליח. ואולי גם התחושה הזאת היא שכבר ניסיתי לעשות משהו פעם אחת, זה לא הצליח, לא אהבתי את זה. מי מבטיח לי שבפעם הבאה שאני אעשה משהו, אני כן אוהב את זה. ושאני לא ישוב באותו מצב, אולי זה משהו דפוק בי, שאני פשוט לא מצליח לאהוב שום דבר בעולם הזה. זה ככה הפחדים המרכזיים שקופצים לי לראש. מה אתה שמעת?
אז הם מאוד נפוצים. אני רוצה להתחיל גם מפחד אחד שקורה תמיד רגע לפני, וזה אני לא מסוגל בכלל. הדיבור הזה שהוא מין חצי פחד, חצי מחשבה, אני בכלל לא מסוגל לעשות את הדברים האלה. וזה מתחיל עוד לפני אני לא מסוגל. הרבה פעמים אנשים, כשיש להם מקום עבודה, אפילו אם לא סובלים אותו, מרגישים שהם לא יודעים עד היום איך קיבלו אותם לשם. מרגישים את התחושת פרוד הזה, התחושת, וואו. אני לא יודע איך אומר את זה בעברית.
יש לזה שם, זה נקרא imposter syndrome, או תסמונת המתחזה. ומסתבר במחקר ש-70% מהאנשים, ה-highly achievers, האנשים האינטליגנטים שמגיעים להישגים גבוהים, חשים כמתחזים. מה זה אומר? שהם הולכים לעבודה, הם מתקדמים, הם עושים דברים מיוחדים, וכל הזמן יש את התחושה הקטנה הזו של, זה לא מגיע לי, אני כאן בטעות, עוד מעט יגלו אותי.
כן.
יגלו שכל הדבר הזה הייתה תרמית אחת ענקית, ואני הולך להיחשף בצורה מביכה, ואני חייבת להודות שאני גם מרגישה את זה המון, את התחושה, וזו תחושה מאוד מאוד קשה.
מאוד מאוד קשה, אז תחשבי רגע מה, בואי נהיה שנייה אמיתיים עצמנו. אם אני בעבודה שכבר קיבלו אותי אליה, כן, כבר קיבלו אותי, מרגיש תחושה כזאת של, אני לא יודע מה אני עושה פה ותכף יעלו עליי שאני כאילו בכלל לא, איך נכנסתי לפה ובטעות, אולי, לא יודע, אולי הם ראו קורות חיים של מישהו אחר, אולי זה, ויותר מזה זה ממשיך, גם 3 חודשים אחרי זה אני חושב שאני עושה עבודה לא כל כך טובה, ואז אולי אומרים לי מילה טובה ופתאום אני כזה, אולי בעצם אני עושה משהו, אבל רוב הזמן, הרבה מאיתנו בהרבה עבודות מרגישים את הזה. אז אם בעבודה שכבר קיבלו אותי אני מרגיש שאני לא כל כך מבין איך זה קרה. איך אני בכלל אחשוב שאני מסוגל משהו אחר? איך אני אחשוב שאני בכלל מסוגל לעשות משהו שאף פעם לא עשיתי, או אף פעם לא ניסיתי, או הוא שונה לי? ואני חושב שזה הדבר הראשון, ואולי זה משהו אישי, כי לי היה את זה הרבה מאוד שנים, התחושה הזאת שאין לי את ה... אני לא יכול לעשות את זה. אוקיי? זה מצחיק. עכשיו אני בסטארט-אפ השני שלי. את הראשון פתחתי אחרי שהיו לי כמה חברים שצחקו עליי, שאמרו לי, למה אתה לא פותח את סטארט-אפ? יש לך אחלה רעיון, יש לך זה, תמצא שותפים, תפתח סטארט-אפ. ואני הייתי בטוח שאני, עזבי רגע סטארט-אפ, הייתי בטוח שמעולם אני לא יוכל להיות בעל עסק. לא כי יש איזושהי סיבה אמיתית, בתוך הראש שלי, כל כך לא ידעתי כלום על מה זה להיות בעל עסק, כל כך לא הכרתי אף אחד שהוא בעל עסק, זה היה נראה לי כאילו הדבר הכי מסובך בעולם, ומי אני בכלל שיוכל לעשות את הדבר הזה?
אני לא מהאנשים האלה, אין לי את מה שצריך כדי להיות כזה.
ואז גם אפשר להאשים את זה, לא נולדתי כזה, אין לי את זה גנטית.
ההורים שלי לא כאלה, לא ראיתי את זה.
זה מצחיק שדווקא המשפט שתמיד קופץ לי בראש ברגעים האלה זה המשפט של סטיב ג'ובס, שאני אומר מצחיק כי אני די לא מת על הבחור הזה, למרות שהוא מאוד מוצלח, אני לא כל כך מת על, על הצורה שבה הוא עשה דברים, אבל יש משפט אחד שהוא אמר שהוא חקוק בי בטירוף, שזה, הוא אומר, אני אנסה לתרגם את זה בתרגום חופשי, שום דבר מהדברים שאתה רואה מסביבך לא עשה מישהו שהוא יותר חכם ממך. כאילו, כל הדברים המטורפים האלה לא עשו אותם אנשים גאונים או מטורפים או יחידי סגולה. הם אנשים כמוני וכמוך. ההבדל הוא שהם פשוט התחילו לעשות משהו.
הם ניסו.
הם ניסו לעשות משהו. וזה מטורף. כי כשאתה נגיד כן בתוך עולם העסקים, לא משנה אם זה סטארט-אפים או לא סטארט-אפים וזה, לפעמים אתה פוגש אנשים ואתה אומר, וואו, איזה בן אדם מצליח, איזה דברים מטורפים הוא עושה, ואתה חושב שהוא מין כזה, מין משהו מטורף שאתה בחיים שלך, הלוואי שתוכל להיות עשירית ממנו. ואז אתה פוגש אותו לפגישה. מדבר איתו, אתה יוצא מהפגישה ואתה אומר, הוא לא גאון הדור, אין לו איזה יכולות מטורפות, הוא לא נולד כישרוני משוגע, הוא פשוט עושה את זה. עכשיו, מאיפה הוא השיג את הביטחון? אין לי מושג, וזה לא כל כך משנה כרגע. העניין הוא שהתפיסה שלנו היא שאנשים שעושים דברים אחרים הם כאילו מטורפים, אבל בעצם הם אנשים שהם כמונו ופשוט ניסו את זה.
וואו, יש משהו שאני חייבת לדבר איתך עליו שעולה לי עכשיו לראש. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני כן אעשה את זה, אני כן אנסה, אבל קודם, כדי שזה יקרה, אני צריך לעשות כל מיני דברים, או אני צריך לצבור שורות בקורות חיים, כי, שזה אגב משפט שאני, כשאני שומעת אותו, אני, יש לי צמרמורת מהמשפט הזה של אני צריך את השורה הזאת בקורות חיים. והם חושבים שהם צריכים לצבור שורות מסוימות, או נקודות מסוימות, כדי להמשיך ולהגיע לדבר הזה. וזו נקודה שמעניינת אותי. כי מצד אחד אני אומרת, הגיוני שיש דברים שאנחנו צריכים לעשות קודם, כדי להתקדם למקום מסוים. מצד שני, עד כמה זה נכון לנסות לעשות דברים שלא בא לי לעשות, ואני לא נהנית לעשות אותם, כדי שמתישהו somewhere בחיים שלי אני אוכל להגיע לאיזשהו מקום, ויהיה לי את כל השורות האלה, את כל השנים בקורות חיים, כדי להגיע לשם.
אז שמי, האמת היא שזה דיון קצת מסובך, או קצת מורכב, ודווקא אני רוצה רגע לפורר אותו. כי יש פה משהו מאוד 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 מבלבל. מצד אחד זה נכון, אנחנו לא אמורים לעשות דברים שאנחנו לא אוהבים או לא רוצים, רק בגלל שיום אחד זה ייתן לנו אפשרות לעשות משהו. והמחשבה הזאת של בסדר, אם אני אעשה עוד 3 עבודות לפני זה, אז ברביעית אני כבר יוכל סוף סוף יהיה לי את האומץ להגיש מועמדות לעבודה ההיא או משהו כזה. ועם זאת, כשאני מתחיל את הדברים, אני לא יכול לדעת מה יהיה בסוף. אז כן, מצד אחד, אתה צריך לעשות דברים כי אתה לא יודע מה באמת אתה תאהב ומה באמת אתה לא תאהב. אבל מצד שני, אתה צריך שהדברים האלה יהיו דברים שאתה מבין למה אתה עושה אותם. אוקיי? הסברתי את זה כי זה היה קצת מבולבל. זאת אומרת, אתה כן צריך לעשות דברים לפעמים כדי לטפס בסולם, אתה צריך לעשות את הדברים שהם לא הדבר הגדול, כדי להגיע אליו, כי אנחנו לא באמת יכולים ביום אחד לקפוץ 17 שלבים. אבל כל הדברים האלה בדרך, אתה צריך להיות מסוגל להסביר לעצמך למה אתה עושה אותם, ולמה הם קשורים למה שאתה רוצה לעשות. ולא כי אמרו לך שככה זה עובד. אוקיי? זה ההבדל הגדול. זאת אומרת, אם אנחנו נשאל את המלאך או השטן שמדבר לנו כאן בראש, הוא אומר לנו, אז הוא יגיד, טוב, אתה צריך קודם להיות מספיק מנוסה, ואז תוכל יום אחד לפתוח עסק. לא. יש הרבה אנשים שהם פתחו את העסק הראשון שלהם בגיל 22. נכון שאם הם היו 20 שנה עובדים בעסקים, אז אולי בגיל 42 היו פותחים עסק, זה היה יותר מוצלח. אבל האמת היא שאם הם פותחים את העסק הראשון בגיל 22, והם נכשלו בו 7 פעמים, אז העסק השמיני שלהם יהיה בגיל 30, והם כנראה יעשו אותו הרבה יותר טוב מבגיל 42.
אתה יודע, יש לי גם איזה נקודה שאני סקפטית לגביה. כי מצד אחד, נכון, אנחנו צריכים לפעמים לעשות דברים שאנחנו לא אוהבים. מצד שני, האם זה שאני לא נהנית מהשלבים בדרך, ואני רק אומרת, אני פשוט צריכה את זה בשביל השלב הבא, זה לא איזושהי אינדיקציה למה יקרה בשלב הבא? כלומר, אם יש שלב שאני לא נהנית ממנו בכלל, אני רק אומרת, אוקיי, צריך את זה, צריך את זה, אני אספוג את זה. ואז יש עוד שלב, שאני אומרת, טוב, צריך את זה, צריך את זה, אני אספוג את זה. מה מבטיח לי שהדבר הזה שאליו אני מנסה להגיע, יהיה משהו שאני כן נהנית ממנו, ושזה לא יהיה פשוט איזה חלום שהיה לי והתברר כדי דומה לשלבים. כי אני מאמינה שבדרך כלל שלבים בדרך למשהו לא אמורים להיות שונים בצורה מהותית לחלוטין מהדבר שאנחנו אמורים להגיע אליו. ברור שהם לא בדיוק אותו דבר.
כן, אז בואי, אנחנו מדברים נורא 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 בכלליות. בואי ניקח דוגמה פרקטית, כי זה נורא קשה לדבר על זה באופן ספציפי. נגיד שהחלום שלך היה להיות, להתפרנס מכתיבה, אוקיי? משהו שהוא דווקא, אני לוקח לא את המקצועות הכיפים כמו להיות רופא או להיות מהנדס, לא חוכמה, דבר על מקצוע כמו כתיבה. מאוד קשה להתפרנס מכתיבה. מאוד 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 קשה להתפרנס מכתיבה, ועדיין יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לעשות את זה היום, ומאוד רוצים להגיע לשם. עכשיו, אם אני רוצה להתפרנס מכתיבה, ואני הולך וחוקר את הדבר הזה, וזה אחד הדברים שאני מסביר בספר הרבה מאוד, אני מדבר על זה, על איך אתה מברר את הדברים האלה. אז נגיד אתה הולך להרצאות של אנשים שזה, והם מספרים על הדרך שלהם, או שאתה מתחקר אנשים בבית קפה, איך הגעת לדבר הזה, אנשים שכבר הצליחו להגיע לשם, אתה מבין מה הם הדברים שאתה צריך לעשות בדרך. אז קודם כל, זה לא שאתה עושה דברים סתם, כי מישהו אמר לך, אלא כי אתה מבין מהם השלבים. אתה מבין למשל שיש מיומנות שהיא מיומנות הכתיבה, ואתה צריך להיות בה good enough, לא perfect, אבל אתה צריך להיות בה good enough כדי להמשיך. אתה מבין שיש מיומנות שקשורה להכיר את האנשים הנכונים. אפשר עד מחר לרצות לחיות בפנטזיות שבהם אתה לא חייב להכיר את הבן אדם הנכון כדי להגיע למקום הנכון, אבל האמת היא שאתה חייב להכיר את הבן אדם הנכון כדי להגיע למקום הנכון, ולא במובן של פרוטקציה, אלא למצוא מישהו, אוקיי, אם אבא שלך סידר לך עבודה, יופי, אבל אני לא מדבר על זה, מדבר למצוא מישהו שהוא גם מחבב אותך, והוא רוצה שאתה תכתוב בשבילו, כי הוא גם יודע שאם אתה כותב בשבילו, זה לא רק מה הטקסט שלך יצא, זה שאתה מביא את הכתיבה בזמן, ושאתה מביא איתו, אתה עושה איתו brainstorm על הרעיונות של מה תכתוב, וזה שאתה עושה כל מיני דברים שקשורים לא רק לכתיבה עצמה, אלא לעבודה מסביב. אנחנו יודעים, בכל עבודה יש את העבודה עצמה ויש את המסביב. הוא רוצה שיהיה לו כיף לעשות איתך את המסביב. אז הוא רוצה לדעת שאתה בן אדם שכיף לעבוד איתו. הוא רוצה לדעת שאתה בן אדם שאפשר לסמוך עליו, ואתה לא שולח לו את הטור שאמור לעלות מחר בעוד שבועיים. אתה שולח לו את הטור שאמור לעלות מחר אתמול. אז אחד הכישורים זה לדעת להכיר את האנשים הנכונים ושהם יסמכו עליך. ואם אתה יכול לפורר לעצמך את החמישה, שישה, שמונה דברים האלה שאתה צריך, ואתה אומר, אוקיי, אם אני אעשה לי בהם כל פעם את העלייה הקטנה הזאת, אני אוכל להגיע ולהתפרנס מכתיבה. שוב, אף אחד לא מבטיח לך כלום, אבל זה הדברים שאתה צריך. אם יש לך, אם אתה מבין מהם הדברים האלה שאתה צריך, אתה יכול להבין איפה אני נמצא עכשיו בתוכם. אם אני עוד לא מספיק טוב עם הכתיבה שלי, בסדר, זה לא יקרה בין לילה. אני צריך לכתוב עוד 100 מאמרים כדי להשתפר. אולי אני רוצה ללכת לקורס, אולי אני רוצה לקרוא בלוגים על כתיבה, אולי אני רוצה לקרוא ספרים על כתיבה, אולי אני רוצה למצוא לי מנטור לכתיבה, להשתפר. אני רוצה להשתפר באנשים. אולי אני אלך לאיבנטים ששם יש אנשים שאני אצליח, הם יתנו לי עבודה. אולי אני יחפש מישהו שמכיר מישהו וינסה לשבת איתו לקפה, להתחבר איתו. זאת אומרת, יש לך כמה דברים, ובכל אחד מהדברים האלה אתה רוצה להעלות את הווליום קצת, אוקיי? לא יעזור לך רק להיות כותב מצוין, או רק להיות מישהו שמכיר את כל האנשים וזה, כי גם אם אתה מכיר את כל מי שאתה צריך, זה לא יעזור לך כי התורים שלך יהיו חרה וכולי. אז זאת אומרת, המשימה היא להבין לא רק לאן אני רוצה להגיע, אלא גם מה אני צריך כדי להגיע לשם, ולא צריך להיות בשביל זה, מישהו שהוא מנחש. יש אנשים שכבר הגיעו לשם. הם יכולים לספר לך.
כן, אז אתה מדבר בעיקר על זה שאני יכולה לבנות לעצמי את השלבים בסולם לאיך להגיע למקום הזה. ואני שואלת, מה קורה? בניתי את השלבים, הבנתי מהדרך, התחלתי לעשות את השלבים, ובכל שלב אני מרגישה, אני לא באמת נהנת מזה, אני לא באמת אוהבת את זה, אבל בשלב הבא זה יתחיל להיות כיף. ואז אני מגיעה לשלב הבא, ואני אומרת, טוב, לא ממש אוהבת את זה, אין לי כוח, אבל טוב, אני חייבת לעשות את זה בשביל להגיע לשלב הבא. ככה אני מגלגלת לי את חיי, ומרגישה שבכל פעם אני לא באמת מסופקת ממה שאני עושה. כמה רחוק אני צריכה להמשיך את הניסיון הזה, כי מצד אחד אני לא רוצה להפסיק אחרי זמן קצר, כי אחרת לא נתתי ניסיון כנה, ואני חושבת שהרבה אנשים נמצאים במקום הזה של האם ניסיתי מספיק, האם עוד שנה זה כן יהפוך להיות כיף, ומתי הגיע הזמן להגיד, מספיק, אני לא אוהב את זה.
אז אני לא חושב שמשהו נגיד שהוא לא כיף לך, או לא מרגיש לך משמעותי, אי פעם יהפוך להיות כיף. זו האמת. אפשר להגיד את זה על כסף. משהו שהיום אתה עושה ונהנה ממנו ומרגיש משמעות, אבל לא עושה לך כסף, יכול להיות שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, תצליח לעשות ממנו כסף. ואז אתה צריך, אתה תהנה בכל אופן, תוך כדי, אבל אתה אולי לא תרוויח, וזה אולי עוד לא יכול לגרום לך לפרנסה. אבל אתה תעשה את זה כתחביב, או אתה תעשה את זה כדי להגיע למקום שבו תוכל להתפרנס מזה, ולא יהיה אכפת לך לסבול בדרך, כי אתה יודע שאם אתה תמשיך ותתמקצע ותכיר את מי שצריך וכולי, סופו של דבר תוכל גם להתפרנס מזה. אבל הכיף והמשמעות, הם בדרך כלל מגיעים על ההתחלה, או די מהר, אם זה משהו שאתה מתחבר אליו או לא. את מבינה? אם אתה לא נהנה לכתוב, אתה לא תהנה לכתוב גם כשתקבל על זה הרבה מאוד כסף. אוקיי? כי אם כסף היה הדבר שמעניין אותך, כל הדברים בעולם לפני כתיבה יעשו לך יותר כסף. אוקיי? אז אם אתה אוהב כסף, אתה צריך ללכת לעשות משהו שעושה כסף, כדי שיום אחד תעשה הרבה כסף. אם אתה אוהב כתיבה, למשל, או משהו שהוא יותר יצירתי או אמנותי, או נותן לך את התחושה הזאת של היצירה, כי ביצירה יש משהו שהוא מדהים, זה יצירה טובה עושה לך צממורת, כשאתה מצליח ליצור משהו מאפס, לא משנה אם זה 500 מילה, או שזה שיר, או שזה ספר, או שזה whatever, אז אתה אמור להרגיש את זה על ההתחלה. ואתה לא צריך להתעקע שם ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו 5 שנים מבזבז כדי זה. אתה תדע די מהר שאתה לא רוצה לעשות את זה. אני דווקא לא הייתי נשאר שם 5 שנים.
אני חושבת שאתה מדבר על ההבחנה בין מוטיבציה פנימית למוטיבציה חיצונית. מוטיבציה חיצונית זה כשאנחנו עושים משהו לשם השגת משהו שהוא חיצוני. למשל, בשביל הכסף, בשביל הפופולריות, בשביל ההוקרה, בשביל שיגיד לנו כל הכבוד, בשביל שאמא תשוויץ בנו. זה כל הדברים שאנחנו זזים בשביל שמשהו בחוץ יקרה. ויש את המוטיבציה הפנימית, שאני חושבת שזה משהו שהזכרת עכשיו, שזה המקום שאני רוצה, זה בוער בי, זה עושה לי פלואו, אני מרגישה אחד עם המשימה הזאת, אני עושה את זה כי זה מתאים לי ולערכים שלי ולמה שחשוב לי. ומה שרואים במחקרים, במיוחד במחקרים של פרופסור קן שלדון, זה שמוטיבציה פנימית, זה בדרך כלל מה שעוזר לאנשים להצליח ולהגיע להישגים טובים. בעוד שמוטיבציה חיצונית היא לא מספיק חזקה, היא לא מחזיקה איתנו זמן רב. כי אוקיי, אני רוצה כסף, אבל כמה אני יכולה לעשות משהו שאני לא רוצה לעשות בשביל שאחרי זה יהיה לי כסף? אין דרייב מספיק חזק, ורואים את זה בצורה גורפת במחקרים, שאנשים שפועלים מתוך מוטיבציה חיצונית מצליחים פחות.
עכשיו, מה שמעניין זה שאם תלכי ותשאלי אנשים, תגידו, אם הייתם יכולים, אם היה לכם בגנים, מה שאנחנו הרבה פעמים משימים את הגנים שלנו, איך נולדנו, אם הייתם מוכשרים וגנטיקט, הייתם יכולים, מה הייתם רוצים ללכת ללמוד, מה הייתם רוצים ללכת לעשות, ומה הם אומרים לכם? הם אומרים, הייתי הולך ללמוד, תכנות. למה? כי תכנות זה הכי נחשב. בתכנות עושים הכי הרבה כסף. וזה מחשבה הרי מצחיקה, כי שוב, גם בתוך תכנות יש הרבה אנשים שלא אוהבים את התכנות. נכון שהם עושים הרבה כסף, עם זה אי אפשר להתווכח ואין מה להתווכח, אבל הדבר הזה שכששואלים אנשים והם ישר אומרים, הייתי הולך ללמוד תכנות כי זה נחשב ויש בזה כסף, זה רק אומר כמה אנחנו לא רגילים לחשוב על הדברים הנכונים שאנחנו אמורים לחשוב עליהם כשאנחנו בוחרים לעצמנו עבודה. המחשבה אמורה להיות, אם הייתי יכול לבחור כל דבר זה, בוא נראה מה זה הדבר הזה שהייתי בוחר.
נכון.
מה הדבר הזה שהיה גורם לי כאילו לקום בבוקר בכיף לעבודה שלי. יכול להגיד לך שאני בסטארט-אפ הקודם 3 שנים הייתי מול מאחורי מחשב ותכנתתי. יש בזה גם רגעים יפים, אבל זה לא מתאים לכל אחד. וזה ממש היה לי קשה. זה ממש 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 היה לי קשה.
אני חושבת ששאלה שמאוד עוזרת זה מה הייתי רוצה לעשות אם היה לי את כל הכסף שבעולם. כלומר, איך הייתי רוצה לבלות את הזמן שלי? כמובן שאחר כך אני צריכה לבדוק שיש לי גם דרך להרוויח מזה כסף, אבל זו אולי השאלה הראשונה שהייתי שואלת את עצמי. אם עכשיו היה לי את כל הכסף בעולם, מה הייתי עושה? ומשם להתחיל לפתח את זה, יכול להיות שאני צריכה קצת לשנות, יכול להיות שאני צריכה להמשיך בכיוון דומה, אבל להבין מה זה הדבר הזה, ולא לא ללכת מכיוון של, של מה ייתן לי את הכסף, כי הכסף הוא בסופו של דבר, הוא האמצעי, הוא לא צריך להיות המטרה, הוא צריך להיות התוצאה של מה שאנחנו עושים, ולא הסיבה של מה שאנחנו עושים.
כן.
אני חושבת שאם בן אדם נמצא במקום שהוא כבר מבין שהוא לא רוצה לעשות את מה שהוא עושה, והוא עכשיו חושב, אז מה אני כן אעשה, יש כלי שאני מאוד מתחברת אליו, שמדבר עליו סיימון סינק, גם אחד האנשים שצריכים לקבל במה בתוכנית הזו, והוא בעצם אומר, תתחילו מלשאול למה. רוב האנשים בעולם יודעים להגיד מה הם עושים. אני הולכת לעבודה, אני מדברת עם אנשים, אני כותבת את מה שהם אומרים, אני חושבת על זה. הרבה אנשים יודעים להגיד איך הם עושים את מה שהם עושים, אבל מעטים יודעים להגיד למה הם עושים את מה שהם עושים.
כן.
והמקום שבו העבודה המשמעותית מתחילה, עבודה שאני גם נהנית וגם אוהבת לעשות, זה המקום שאני יודעת למה אני עושה את זה. אני יודעת איך זה מתאים לי, אני יודעת מה המטרה שאני מנסה לקדם, ואני חושבת שזו שאלה שלא קל לענות עליה, אבל זאת צריכה להיות השאלה הראשונה. למה בכלל? למה בכלל לעזוב? מה אני רוצה להשיג בעולם? אז מה אני רוצה להשאיר כאן? ומה אני רוצה להשיג לעצמי גם? אבל מה הלמה הזה שמניע אותי לקום בבוקר? ומתוך הלמה הזה יש כל כך הרבה אפשרויות. הרי זה לא שיש לנו תשובה אחת למה אנחנו יכולים לעשות. יש אלפי אפשרויות שיכולות להתאים לאופי שלנו וליכולות שלנו. אנחנו קודם כל צריכים להבין מה הדבר הזה שמזיז אותנו ואנחנו רוצים לממש במה שאנחנו עושים.
וזה נורא קשה. כי לא מרגילים אותנו לחשוב על השאלה הזאת. זו שאלה שפשוט, אולי אם היית בצופים, והייתה איזושהי פעולה בכיתה ח', מישהו זכר לשאול אתכם, מה חשוב לכם בחיים? אבל תחשבי על זה. אף פעם כמעט אף אחד לא שואל אותנו, מה חשוב לכם בחיים? מה מרגש אתכם?
אומרים לנו מה חשוב בחיים.
כן. זה הזוי. כאילו אין לנו מושג למה אנחנו עושים או לא עושים את מה שאנחנו עושים או לא עושים. רובנו מעבירים ככה את רוב החיים שלנו. אז אין פלא שלא טוב לנו, אז אין פלא שאנחנו לא מוצאים את עצמנו, אין פלא שאנחנו מרגישים שיש כאילו איזשהו מקום נכון שאנחנו לא נמצאים בו, כי אולי יש, אולי אין, אני לא יודע, אבל אפילו לא בדקנו אם אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום אחר כזה.
כן. איזושהי תחושה שאנחנו בעצם מנותקים מהסיבות האמיתיות שמזיזות אותנו. ממה שאנחנו עושים, ואני רואה את זה הרבה עם אנשים שאני עובדת איתם, שאני שואלת אותם את זה, למה אתם עושים את מה שאתם עושים? או למה הייתם רוצים לעשות את הדבר הזה, והם פשוט משתתקים, הם לא יודעים. כאילו פתאום ההסתכלות הזאת פנימה היא מבעיתה, כי אין את התשובה ישר.
אגב, אבל זה אחד הנקודות. ההסתכלות פנימה היא מבעיתה. היא מאוד מפחידה. זה מאוד קל לנו לשבת ולהגיד פה, תשאלו את עצמכם למה אתם עושים את מה שעושים, אבל האמת היא שאת יודעת, את נפגשת הרבה עם אנשים ששומעים ומקשיבים לך וכולי, וגם לי יוצא עם אנשים שקראו את הספר וכולי, ההסתכלות הזאת לשאול למה היא מאוד מאוד מפחידה. ואני חושב שצריך כאילו למצוא את הטריקים איך לעשות את זה בלי שזה יהיה כזה כבד, או בלי שזה נורא יפחיד אותנו. סתם למשל, עם חבר טוב. לשבת עם חבר טוב.
מולה, שאלות שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו.
ואז לשאול את עצמנו את הלמה הזה. עם מישהו אבל שהוא לא שופט, מישהו שהוא לא שיפוטי.
כן.
ולהבין שאם זה לא עלה ב-10 דקות הראשונות, אז צריך להמשיך ולנסות.
כן.
או אם זה לא הצליח, אז מחר אפשר לנסות מחדש. כאילו, זה לא צריך להיות כבד.
נכון.
לא צריך להיות נורא כזה, למה אני עושה את הדברים שאני עושה? רגע, בכיף, בזה, לחשוב על הדברים שמדליקים אותנו, לחשוב על הדברים שגרמו לנו להתרגש, כמו שאמרת קודם. להבין למה לעזאזל אני עושה את כל זה, אוקיי?
אני חושבת שיש הרבה שאלות שהן יכולות לעקוף את השאלה המפחידה ולעזור מאוד. נגיד, מה הם הדברים שאני זוכר את עצמי כשעשיתי אותם, לא משנה אם זה בהווה עכשיו או מפעם, או אפילו כשהייתי ילדה, שהרגשתי, וואו, אני ממש מרגישה עכשיו בשיא שלי, זה מי שאני. או מה הם הדברים שאנשים אחרים תמיד מחמיאים לי עליהם, בלי שאני בכלל שמה לב, שפשוט באים לי באופן טבעי, ומבחינתי זה מובן מאליו, אבל אנשים אחרים מסתכלים על זה ואומרים, וואו, איך את עושה את זה. האמת שאני מרגישה שאנחנו יכולים לדבר על זה עוד משהו כמו 20 שנה, ככה בלי לזייף, על הנושאים האלה, וזה מסוג הנושאים שכמה שאתה מתחיל לדבר, אתה רק מרגיש שעוד לא דיברת על כלום.
נכון.
אז אולי אנחנו נעשה עוד פרק בהמשך.
את מרשה לי לעשות פלאגין לספר שלי?
פלאגין? מה זה אומר? לספר לספר שלך?
כן.
יאללה, ספר לנו לספר. אפשר אני להתחיל לספר?
כן.
אוקיי, אז קודם כל יש חתול על הכריכה, שכמו שאמרתי, זה מאוד מסקרן. אני לפני כמה ימים קיבלתי את הספר הזה, והלכתי איתו לים לקרוא. חשבתי על זה, איך זה נראה שיש חתול על הכריכה, מעניין עם אנשים שרואים אותי הולכת איתו. רואים את החתול ואת האש מאחוריו. אז זה מתחיל ככה, והספר בעצם מדבר על מדריך לקריירה, לאנשים שרוצים לעבוד בעולם שהם אוהבים לעבוד בו, והוא נוגע בכל מיני נקודות שלדעתי מאוד מאוד חשובות, ובטח גם ניגע בהם בעוד פרקים, ואני אתן לך עכשיו לספר קצת על הנקודות.
אני אספר שנייה את הלמה, אוקיי? את הלמה שלי ושל הספר, בשתי מילים ממש, אני חושב שהעולם השתנה, ואנחנו השתננו, אבל המוסדות לא השתנו. זאת אומרת, מוסד החינוך בגדול לא השתנה, והכלכלה לא השתנה, ומקום העבודה, ואיך שסוחרים אותנו לעבודה, ואיך שאנחנו מתפקדים בעבודה, זה לא השתנה. ומה שקרה זה שהוא חוסר מותאמות, סינכרון, לא יודע איך לקרוא לזה, חוסר תאימות עצום, בין מה שאנחנו בלב מרגישים שאנחנו רוצים, לבין מה שמקום העבודה, למשל, מספק לנו. והמקום הזה שזה כל כך כאילו רחוק אחד מהשני, לדבר הזה אני קורא העולם החדש, זה המקום הזה שבו אנחנו רוצים יותר, אנחנו לא רוצים רק כסף, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו עושים משהו משמעותי, אנחנו רוצים ליהנות בעבודה, ופעם לא היינו אומרים את זה, פעם אם היינו אומרים את זה, היו אומרים לנו אתם מפונקים, עדיין ההורים שלנו יגידו לנו אתם מפונקים, אבל היום אנחנו כבר מבינים, כבר כולם מבינים, כאילו מסתכלים לצדדים אחד על השני ואומרים, אנחנו יודעים, זה לא עובד, הדבר הזה הרגיל של לעבוד בעבודה רגילה, מ-9 עד 5 או עד 7, ולעשות את זה במשך 50 שנה את אותה עבודה, זה לא עובד, משהו פה לא עובד, ואנחנו עובדים על עצמנו. אז קודם כל רציתי לכתוב הרבה מאוד דרכים איך אפשר לסלול לעצמך מסלול אחר. וזה לא משנה אם אתה שכיר, או אם אתה יזם, או אם אתה עצמאי, או אם אתה סטארט-אפיסט, או whatever, יש דרכים לעשות את זה, ואני מדבר על כל אחד מהסוגים של העבודות האלה בספר. וגם רציתי להסביר מה זה כל הסוגים של העבודות, כדי שלא תתעקר ברק אני יכול להיות שכיר, אלא שתחשוב על כל מיני דברים אחרים.
אתה יודע מה אני חייבת בספר שלך, ובכלל בדברים שאתה עושה? את השפה שלך. כלומר, אני מרגישה שאני קראתי המון המון ספרים בנושאים האלה, ולקחתי המון מכל ספר, אבל הספר שלך, הוא מרגיש כאילו המוח שלך מדבר איתך, תוך כדי שאתה קורא. כלומר, השפה היא כל כך נגישה ומזמינה, ובא לך לקרוא את זה, וזה מרגיש בגובה העיניים. ואני חושבת שזה משהו מאוד מאוד חשוב, כשמלמדים אנשים איך לעשות את מה שהם אוהבים. כי הרבה פעמים הם מרגישים, טוב, אתה יכול, אבל אני לא. לי אין את זה. וכשאני קראתי את הספר שלך, הרגשתי, גם אני יכולה. כי זה באמת כתוב בשפה כזו שאפשר. זה לא משהו...
הלוואי, זה באמת הייתה המטרה שלי. המטרה שלי לא הייתה, תראו, אני ליאור, אני מצליח לעשות את מה שאני אוהב, אלא המטרה הייתה, וגם המחשבה הייתה, כל הזמן, על כל האנשים שמסביבי, על כל האנשים שאני מכיר, וגם על עצמי, כי גם אני, זה לא שהגעתי לאיזושהי פסגת אולימפוס. אני נמצא במסע, והמסע הזה לא ייגמר לעולם. אני אוהב לצייר אותו במין כזה עיגולים שחוזרים על עצמם, אבל הם בסופו של דבר קצת מתקדמים קדימה. אני חושב שהדבר הזה שהבנתי ויכול לעזור לאנשים להבין, זה כמו מין, זה כמו לראות את המטריקס, או כמו לראות את הקוביות פשוט מסודרות. אחרי שאתה רואה איך קוביות מסודרות, אתה יכול להבין, אוקיי, אני רוצה לשחק בהם, אני לא רוצה לשחק בהם, ככה משחקים בהם, אבל המטרה הייתה להראות לכמה שיותר, איך הקוביות מסודרות ואיך גם אתה יכול או את יכולים לשחק בהם ולנסות.
זה מדהים, קודם דיברנו על זה שאני לא יודעת אם זה היה בהקלטה או לא, אבל שאנחנו מרגישים כאילו אנחנו מדברים אחד עם עצמו, כלומר אתה מדבר עם עצמך ואני גם מדברת עם עצמי, כי התפיסות שלנו מאוד מאוד דומות אחת לשנייה, וזה מעניין גם לדבר עם מישהו שבעצם מפתח מחשבות מאוד דומות, אבל מכיוון אחר. ואני חושבת שמה שתיארת עכשיו זה מה שאני מרגישה כל הזמן. אנשים כל הזמן שואלים אותי, נו, אז איך בדברים שאת עושה, איך זה מתקדם? ואני, הדבר הכי בולט שיש לי תמיד להגיד, שזה הטיפול הפסיכולוגי הכי עמוק שלי. כי זה כל הזמן, אני מול עצמי, מול הדברים שאני רוצה לעשות, ואיך זה מתפתח, ומה אני לומדת על עצמי, וזה הרבה יותר מעסק, זה הרבה יותר מעבודה שאני עושה, אלא זה ממש החיים שלי וההשתקפות של מה שאני עושה בחזרה. וזה באמת המקום שהעבודה הופכת להיות מאוד משמעותית. אני כל כך מתרגשת. זה לא רק כיף, זה גם קשה. זה גם להסתכל על הדברים, וזה גם לכאוב את זה, אבל זה נורא אמיתי. ואני חושבת שזה אולי הנקודה שאנחנו יכולים ככה לסכם איתה, את הפרק, את הנושא הזה של, זה פשוט לבחור בחיים שהם קצת יותר אמיתיים. הם לא יותר קלים, הם לאו דווקא הולכים בצורה יותר מהירה, זה לא להגיע להצלחה מסחרת תוך רגע, אבל זה להיות קצת יותר נאמן לעצמך ולמה שאתה מאמין בו, ואני חושבת שהמחיר של זה הוא שווה. כן. להיות במקום כזה.
אני חייב רק להגיד עוד דבר אחד, כי הוא אופטימי. העולם החדש הזה שאנחנו מדברים עליו, יש בו גם המון הזדמנויות חדשות, אוקיי? ממש בקצרה, לפני 10 שנים לא היה את פייסבוק. ולכן, 12 שנה, לא משנה. בעשר שנים האחרונות, מספר העבודות שהומצאו מאפס בזכות פייסבוק הוא עצום. מספר העבודות שהומצאו מאפס בזכות יוטיוב הוא עצום. מספר העבודות שהומצאו מאפס בגלל גוגל הוא עצום. עוד מעט יש לנו VR, יש לנו את המשקפיים האלה, שבתוך המשקפיים האלה יהיה עולם חדש ונוסף, שבתוכו יהיו המון מקצועות חדשים. העולם החדש והמפחיד הזה והמרגש הזה שמגיע אלינו, מביא איתו, ועם האינטרנט ועם הטכנולוגיה ועם החדשנות, מביא איתו גם הרבה הזדמנויות, אוקיי? וזה אחד הדברים שהיה הכי חשוב לי לכתוב עליהם בספר, שזה לא רק אתה צריך למצוא את העבודה שאתה אוהב ותעשה אותך מאושר וזה, אלא זה גם יש עכשיו נקודת זמן מאוד מעניינת, שמי שיפקח את העיניים בזמן ובתזמון עכשיו, הוא יוכל אולי לבנות לעצמו דברים חדשים לגמרי שאנחנו בכלל לא יכולים לדמיין.
אז אנחנו מסכמים. היה לי ממש כיף לדבר איתך ולפגוש אותך.
גם לי, גם לי.
וזה גם חיזק לי נקודה שאני שמעתי אותה הרבה בהקשר של לעשות את מה שאתה אוהב, שזה להקיף את עצמך באנשים שעושים את מה שהם אוהבים ושואפים גבוה. וזה הרבה מזה, כי אנחנו כל כך רגילים לפעמים להסתכל על הסביבה ולהגיד, טוב, אף אחד לא עושה משהו שהוא כאילו מהפכני או מפחיד, אז גם אני לא. וכשאנחנו פוגשים אנשים כאלה ורואים הרבה כאלה, אז אנחנו מאמינים שגם אנחנו יכולים. אז זה גם כיף לפגוש מישהו שעושה את מה שהוא אוהב. אז תודה על ההזדמנות, והיה כיף לדבר איתך.
תודה
לכם שהקשבתם וששלחתם שאלות גם בפייסבוק, ונתראה בקרוב בפרק הבא. ושיהיה לכם שבוע טוב.
שבוע טוב, ביי ביי.
ביי ביי.